אנחנו בפרק למד A, עמוד קוף נון טט. התחלנו הסבר הגמרא תנאי רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בא, וביור עניין זה. כן, בעמודה הימנית, תחילת פסקה. וביור עניין זה, שקודם שיבוא המשיח ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור, כיוון שיהיה הוויה חדשה ויהיה כמו עולם חדש. שקודם זה הגיעו ישראל עד עפר, ועתה, כלומר בימי המשיח, ירום קרנם עד שמי השמיים. עד שמי שמיים, זה באמת יהיה שינוי מאוד גדול, וכי אין דבר זה הוויה חדשה. ולכך, כאשר תחול הוויה חדשה, אז תהיה בטלה הוויה הראשונה, ותתבטל צורת העולם הראשון. ולכך, מתוך זה עכשיו המהר"ל נכנס להסבר הגמרא, יהיו תלמידי חכמים מתמעטין. כן? ככה כתוב בגמרא. שיהיו תלמידי חכמים מתמעטים. כן? כי כתוב... חוכמת הסופרים תשרח וכולי. כל מה שמובא בגמרא שהמהר"ל ציטט בתחילת הפרק. פירוש, אותם שיש בהם השכל יתמעטו. וכאשר השכל מתמעט, אז תבוא פורענות על השאר. כי כאשר תלמידי חכמים בעולם, אין פורענות באה לעולם. ואמר, והשאר שאינם תלמידי חכמים, עיניהם קלים, קלות, ביגון והנחה וצרות רבות מתחדשות, וגזירות קדשות מתחדשות בעולם, וזכר ארבע גזירות, כי לפעמים הצרה מצד הריחות הזמן שעומד בפורנויות זמן רב. וכנגד זה אמר, עיניהם קלים ביגון, שזה נאמר שתמיד יום ויום מצפים להרווחה, ולא תבוא להם הרווחה שמאריך בצרתם. ולפעמים הפורנויות מצד הריבוי, וכנגד זה אמר, וצרות רבות מתחדשות, ולפעמים הגזירה בעצמה קשה. וכנגד זה אמר, וגזירות קשות מתחדשות. הרי לך כל החלקים עד שיהיה הפסד בכל. ומפני שזכר כאן הפסד שיהיה בעולם לבני אדם, זכר אחריו בברייתא ההפסד שיהיה במילי דשמיא, שאמר בית הוועד יהיה לזנות. כל הדברים אשר נזכרו כאן הם מילי דשמיא, ויותר מזה, כי כולם הולכים מהפך להפך. כי בית הוועד, זנות, יהיה לזנות. דהיינו, שהדבר הטוב יהיה לרע, וכן כולם. אבל, מה שנאמר ותהי האמת נעדרת, משמע שתהיה האמת בטלה בלבד. לכך דרש ותהי האמת נעדרת, שנעשים הדרים הדרים, והולכת לה. שלא תאמר כי הפחותים יהיו משקרים בשביל פחיתות שלהם, ולא נקרא זה שהאמת על חלה, רק שהם אינם חפצים באמת, כי זה אינו, כי לא יימצא כלל אף אצל אשר נקראו טובים. ועל זה נאמר שהאמת על חלה, ולא תימצא האמת, ודבר זה יותר פחיתות, שאם בני אדם מצד שהם אינם טובים משקרים, אין כאן ביטול האמת מן העולם, רק שהבריאות הם אינם טובים ובאים לידי שקר, ולפעמים ימצא אדם כשר ואין הכל משקרים, אבל לעתיד יסולק האמת מצד עצמו, ולא נמצא אצל אחד האמת, רק כל אדם כוזב, וזה פחיתות גדול, שאין האמת מצד עצמו נמצא. אם כן, המהר"ל מסביר, כשיבוא אותו זמן, כן, כשנגיע לאותם הימים, אז כפי שהוא הסביר בהתחלה, יהיה הפסד למציאות הקודמת. וההפסד יבוא לידי ביטוי בכל המדרגות. כן? כדי שיהיה עולם חדש, כמו עולם חדש, צריך שכל מה שקדם לזה יתבטל. במה זה מתבטל? זה מתבטל שדברים שהיו נחשבים לערכים גדולים, הם כבר לא. ככה זה נקרא מתבטל. שינוי בנורמות. עד עכשיו היו הרבה דברים שהיו נחשבים לערכים, לדברים חשובים, והנה יהיה שלב שבו זה לא יהיה ככה. והגמרא מתארת את המצב, את המצב הזה, שדברים שהיו נחשבים כערכים גדולים, הם עכשיו בכלל לא רק זה, אלא ההפך מתגלה. כן? שמה שפעם דבר היה נחשב לטוב, עכשיו הפוך, הוא נחשב לדבר לא טוב, כמו שהוא אמר. כל דבר והיפוכו הולך להיות. וגם דברים שנוגעים לבני אדם, וגם דברים שנוגעים למציאות הרוחנית, וגם דברים שנוגעים למציאות המוסרית, הכל משתנה. בשלב ראשון, אם כן, צריך להתכונן למציאות של שינוי מאוד גדול. עכשיו תבוא ותגיד, אז מה הרווחנו מזה עכשיו? מה עשינו? למה באמת דור שבן דוד בא בו, אז דברים האלה קורים? אנחנו דווקא מצפים שדור שבן דוד בא, אז המצב ישתפר, המצב יהיה הרבה יותר טוב, שכל יהיה פה נפלא, נכון? נכון, זה בדיוק מה שקורה אצל חלק מהמאמינים, שהם מאוד מתאכזבים. הם אומרים, אם בשביל זה, זה הגאולה, זה מה שציפינו לה, בשביל זה אנחנו חיכינו כל כך הרבה שנים, אלפי שנים, כדי שנקבל דבר כזה, אז באמת מה הרווחנו? אז יש באמת בלבול כזה, הרגשה של אכזבה מאוד גדולה. לא לזה ציפינו, לא לתינוק הזה פיללנו. שזה מה שיקרה באחרית הימים. חשבנו שכשיגיעו ימות המשיח, איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, בלי קסמים ובלי קסמים. מה הולך פה? לזה, כן, ובכלל, המציאות, המצב המוסרי והמצב הרוחני, וכל מה שעד עכשיו היה נחשב כבעל ערך, פתאום הכל מתרסק. מה עשינו? ככה יש אומרים. אז מסביר המהר"ל שזה נכון, שיש דברים טובים שמתבטלים. זה נכון. כי כשהעולם פושט צורה, לפני שהוא לובש צורה, אז באמת הבגדים הטובים בינתיים הם מתלכלכים, הם בלויים, הם כבר הם לא נחשבים לבגדים טובים. ולכן דברים שהיו נחשבים כערכים גדולים, הם עכשיו מאוסים בעיני האדם. עכשיו, אם אתה מצלם את המצב באותו רגע, זה באמת נראה מאוד לא טוב. מאוד לא טוב. זה כמו שאתה מצלם ילד כשהוא היה קטן, בזמן שהוא שפך את כל המרק עליו, על עצמו, ואז אתה תבוא ותראה לו את זה כשהוא היה גדול, תראה איך אתה נראה בכלל. תסתכל איך אתה בכלל נראה. זה אתה. אתה רואה את ההוא שמה עם המרק? זה אתה. ואפשר להראות לו עוד כל מיני תמונות כאלה. כן? על המרק ועל עוד כל מיני דברים. עד שהוא נהיה גדול ומתורבת ומכובד. אפשר להראות לו כל מיני דברים. אז מה קרה פה? זה בדיוק העניין. שכדי שיהיה שלב נוסף, אז יש שלב ביניים בעולם, כן, פרק, תקופת המעבר, זה נקרא, תקופה של מעבר. בתקופת המעבר יש מציאות של ביטול, שאם הבגדים לא היו נקראים, אז המכנסיים על הילד הגדול היו קצרים מדי. אז מזל, הילד נופל, ואז צריך להחליף לו מכנסיים, ואז עכשיו יש לו מכנסיים חדשים. אבל כשקונים לו מכנסיים חדשים, כבר לא קונים לו מכנסיים יותר טובים, גדולים, יותר מכובדים. זאת אומרת, יש פה מציאות של ביטול, אבל זה מכנסיים קודמים, חבל, מה, זה קראת את המכנסיים. נכון, הוא קרא את המכנסיים, המכנסיים היו מכנסיים טובים. אבל מצד האמת גם היה צריך להחליף את המכנסיים האלה. זה שהילד נופל וקורא את המכנסיים, זה חלק מההתפתחות והגידול שלו. אבל זה המכנסיים טובים. אולי יכולנו להעביר את זה למישהו אחר? לא. זהו, קורא את המכנסיים, ואז ההורים צריכים לקנות מכנסיים. אז מאוד כועסים שהוא קורא את המכנסיים. אבל מצד האמת, הילד צריך כבר מכנסיים חדשים. רק ההורים כל הזמן חיכו. אז המכנסיים שלו מגיעים לו כבר 3/4. כי כל הזמן אמרו, עוד מעט נקנה לך, ועוד מעט נקנה לך, ועוד מעט נקנה לך. כל הזמן מחכים עד שיקנו לו את המכנסיים החדשים. בסוף מה קרה? הילד שיחק כדורגל בהפסקה, והוא קרא את המכנסיים. אז צריך עכשיו להחליף לו את המכנסיים. וזה נכון, אז אמא אומרת, איזו הזדמנות טובה. באמת, היינו צריכים לקנות לך מכנסיים חדשים. אבל ממנה עכשיו קראת אותם. אז עכשיו שקראת אותם, ממילא נקנה לך מכנסיים חדשים. אבל לפני זה היא כעסה שהוא קרא את המכנסיים. כי באמת המכנסיים, עדיין היה אפשר להשתמש בהם, רק הוא כבר גדל. זה מה שמספרים לנו כאן. שהיו ערכים, שהיו מתאימים, והם היו טובים, והם היו מתאימים לנו במשך הרבה זמן. אבל בדור שבן דוד בא, צריך כבר לעבור לשלב אחר. אז קשה להתפטר מן הדברים הקודמים. למה? המכנסיים עדיין נראים טובים. הם עדיין נראה טובים. אז מה נתפטר? ככה חיינו שנים. ככה במשך דורות היה מקובל שככה יהיה. ופתאום אתה צריך כל זה להחליף, לשנות. אפשר להביא דוגמאות לדפוסי התנהגות וחשיבה שליוו אותנו במשך דורות. ובאותו זמן, באמת, הם היו נחשבים לדברים טובים. רק הילד גדל. אז הוא קורע את המכנסיים. אבל זה דברים טובים. זה נכון. זה דברים טובים, אבל כבר לא לפי מידת הילד. בדוח שבן דוד בא, זה בכלל מציאות חדשה, שדורשת ערכים, כוחות, מדרגה שונה בכל התחומים, גם בתורה, בכל דבר. בשיעור הקודם הזכרנו, למשל, גבורת הגוף, שזה מושג חדש. גבורת הגוף זה לא היה ערך מרכזי בזמן הגלות, גבורת הגוף. זה לא היה ערך מרכזי. זה אפילו היה ערך שולי. לא, זה אפילו היה ערך פסול. מה, אתה רוצה להיות כמו הגויים? עם שרירים. אנחנו, היהודים, השרירים שלנו זה במוח. הם בגוף. זה לא מדויק. כי בזמן התנך היינו גיבורים מאוד גדולים. כידוע, מכל מה שמסופר שם. אז איך עושים סוויץ'? זה תקופת המעבר. כן, בבקשה.
ציינת שינויים בתוך התורה, זה יכול להגיע עד כדי שינויים בהלכה?
זה בא לידי ביטוי בכל תחומים של החיים. כן, ודאי, בכל תחומים של החיים. היו להלכות שהיו כמעט נשכחות. אבל תלמידי חכמים גדולים ידעו על ההלכות האלה. אבל מי למד הלכות מלחמה? מי למד? לא, אני אסביר לך למה זה. לא, אני אסביר לך למה זה גם שינוי בהלכה. בגלל שהלכות ציבור והלכות הפרט הם הלכות שונות. יש כללים שונים בהלכה כשמדובר בהלכות ציבור או בהלכות היחיד. הנה הגמרא אומרת, מאז שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. זאת אומרת, זה קשור לחורבן. אבל הנה עכשיו, יש הלכות ציבור. למשל, אדם יוצא למלחמה. זה מסוכן, ככה אומרים. ומה עם פיקוח נפש? ככה, כל החיים אמרו לנו, פיקוח נפש דוחה הכל. הנה לא נכון. פיקוח נפש לא דוחה הכל. אומרים לאדם לצאת למלחמה. תבוא ותיתן עוד דוגמאות. כן, ודאי, תן עוד דוגמאות. מחלוקת גדולה פרצה בין הפוסקים, האם מותר להשתמש בחשמל בשבת? מה זאת אומרת? זה חשמל. זה אסור, חשמל אסור. כן, אבל מה אתה עושה? אתה מוריד את השלטר למדינה בשבת? יש מצב של פיקוח נפש של רבים, של העם כולו. אז יש כאלה שאמרו, מה זה משנה? לא משנה, אנחנו נעבוד על גנרטור. עברתי באיזושהי שכונה, אני שומע איזה רעש כזה, נראה טרקטור עובד בשבת. ממש. בית כנסת לא משתמש בחשמל. התקינו לעצמם גנרטור. את נפשי הצלתי, יש לי גנרטור. טרקטור עובד בשבת. כל השכונה רועדת מן הגנרטור שעובד בשבת. ומה אתה עושה עם מדינה שלמה? בתי חולים, מפעלים ביטחוניים, מתקנים סודיים שצריכים חשמל. אז מתוך זה מותר לאחרים גם להשתמש בחשמל. תאורה ברחוב, הפוסקים היו צריכים לפתור בעיות, שגם מבחינה הלכתית. זה לא שההלכה משתנה, כי תורת משה רבינו לא תשתנה. אבל הזווית, ההסתכלות, האספקלריה משתנה. מה שאצל בדורות מסוימים היה דגש על דברים מסוימים, עכשיו יש דגש על דברים אחרים. כמובן הפוסקים שחידשו את מה שחידשו, חידשו על פי הכללים המקובלים. הם לא אמרו, מכאן ואילך רפורמה. מה רפורמה? אין שום רפורמה. זה הכל על פי תורת משה רבינו. לכן צריך פוסקים מאוד גדולים שיקרו את הכללים ויגידו, נכון, אבל הנסיבות הן היום אחרות. שמה? אבל זה מה ש...
כן, לא, אבל אני מדבר על זה.
כן, אבל אני שומע מה שאתה אומר. רק אני אגיד לך, לכן אני הקדמתי אותך. אני הקדמתי אותך. איך הקדמתי אותך? שבשביל זה צריכים תלמידי חכמים גדולים, שהם יונקים מתורת משה רבינו, והם מבררים איך ההלכה מסוגלת להתמודד עם כל מצב חדש שלא יהיה. יש אנשים שאומרים המצב הוא כל כך חדש שאין להלכה מענה למצב החדש. כלומר, כשריבונו של עולם נתן את התורה בהר סיני, הייתה לו תוכנית לשלושת אלפים שנה. אחרי שלושת אלפים שנה נגמר הנייר. מה נעשה? זה לא יודע, אתה לא יודע מה זה מה שהוא אומר. אני רק מסביר לך מה יכולה להיות הטעות. כשריבונו של עולם נתן את התורה בהר סיני, הוא ידע שיום אחד תקום מדינת ישראל. והוא ידע שיצטרכו לפתור בעיות הלכתיות, והוא הכניס בתורה את כל היסודות להתמודד עם כל בעיות ההלכה וכל בעיות האמונה. עובדה היא שיהודים טובים, מאמינים גדולים, מדקדקים במצוות, ממשיכים להיות מאמינים גדולים ומדקדקים במצוות, גם במציאות החדשה. יש אנשים שנבלים, שזה כל כך חדש, שלא יכול להיות שהתורה ידע להתמודד עם זה. לא, התורה ידע להתמודד עוד עם מצבים שעוד לא נוצחו. מה החידוש? אז אני צריך לשנות משהו? אני לא צריך לשנות כלום. אני צריך להיות תלמיד חכם יותר גדול. וזה מה שכתוב כאן. שחוכמת, כתוב שבאמת יהיו תלמידי חכמים. הם תלמידי חכמים אלה, הם לא מבינים. הם שייכים לדור הישן. הם לא מבינים את המצב החדש. לא נכון. זה נכון שנוצרו מצבים חדשים. צריך תורה גדולה שתדלה ממעמקי המחשבה האלוקית את התשובה לכל המצבים החדשים. אז אנשים יסתכלו על זה ויגידו, זה לא היה דבר כזה במשך הדורות. דברים כאלה, זה דברים מאוד מחודשים. נכון, זה דברים מאוד מחודשים. כי אנחנו באמת הגענו לדור חדש. זה משהו אחר. אתה מבין?
אני
חושב
שכן. המילה הלכה במובן שלה זה להוליך, לשון ההלכה, להוליך את האדם לדין האמת.
נכון. מכל מקום.
איפה זה בטקסט מה שהרב אמר?
שמה?
שהתלמידי חכמים צריכים להיות תלמידי יותר חכמים.
לא. מה שכתוב בגמרא זה שחוכמת סופרים תסרח, הכוונה שהחוכמה הקודמת היא נחשבת כבטלה מן העולם. זהו. זה לא זה. אנחנו במצב חדש, כמו ששמענו עכשיו. מצב חדש, צריך משהו חדש. אז מה זה אומר החדש הזה? החדש הזה, לפי אנשים מסוימים, זה המצאה. נמציא מהמצאה חדשה. מצד האמת, לא. זה צורה חדשה. עומק חדש בתורה. אותה תורה, אבל בעומק חדש. מים ממקום יותר עמוק באדמה. זה הכוונה. כן. אתה שואל כמה זמן זה יימשך המצב הזה. כן. אז בזכות זה שהאמת נעדרת מן העולם, צריכים למצוא אמת שכולם יודו שהיא אמת. מה זה גורם העובדה שהאמת נעדרת מן העולם? שאתה בא ואתה אומר משהו, השני אומר לא נכון. מה, אתה לא מסכים איתי? לא. טוב, ואם אני אסביר לך את זה ככה, אתה תסכים איתי? זה משהו אחר. השתכנעת? חצי. ואם אני אסביר לך את זה ככה, אתה כן תשתכנע? לא. אם זה ככה, אני מודה. זאת אומרת, הצורה שמתבטלת מזמינה את הצורה החדשה. אז מה שאתה למשל אומר, מתי אנחנו נדע? הנה, התשובה היא זאת. כשאתה תראה שתהיה אמת כזאת גדולה, שכולם יודו ויסכימו עליה. לא, אתה חושב שזה יקרה? ודאי זה יקרה. זה קרה. למשל, בהר סיני. מה היה בהר סיני? נעשה ונשמע. מי? כולם. איך קרה? כי הגילוי האלוקי היה כזה גדול, שזאת אמת, שחייבה את כולם. מה כתוב על קריאת ים סוף? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מי? כולם. זאת אומרת, יש בוודאי שלב שבו מה שמתגלה הוא מספיק גדול ומספיק מקיף ומספיק כולל, כדי שכולם יסכימו עליו. דוגמה נוספת. לפני 60 שנה, בואו נדבר על מצבי גאולה. לפני 60 שנה, במדינה היו ויכוחים, האם צריך, אני יודע מה, במלחמת ששת הימים, האם יש ויכוחים אם צריכים לכבוש את ירושלים? לא. זה הייתה אמת ברורה. בינתיים האמת נהדרת. אז מה? נסיגה. זה לא נסיגה. זה בירור. זה מחייב אותנו לגלות את האמת שבקדושת ירושלים. אז כולם הסכימו, אבל זה לא הסכימו בגלל שהכירו בקדושה ובערך של ירושלים והמקדש. לא, אין ברירה. ניסו לשכנע את מלך ירדן שלא ייכנס למלחמה. שלחו לו בלי סוף מכתבים. אם אתה תיכנס למלחמה, נצטרך לעשות דבר מאוד עצוב. מה? לכבוש את ירושלים. לא כדאי לך. וריבונו של עולם הכביד את לב פרעה. הוא בכל זאת עשה דבר מאוד עצוב. אבל זה שאנשים, הם לא הלכו וכבשו את ירושלים, כי הוא התחיל להפגיז את השכונות האחרות של ירושלים, אז הלכו וכבשו את ירושלים. אם היית שואל אז את, אני יודע, אתה יודע שאתה עכשיו כובש את ירושלים? עשרה קבין של... תעזוב אותי, תן לי לעבוד, אני עכשיו באמצע פקודות. אבל עכשיו אנשים אומרים, אולי אפשר בלי ירושלים. מי אמר שאי אפשר בלי? רגע, מאיפה המצאת את זה שאי אפשר בלי ירושלים? עובדה שכבשנו. כבשנו כי לא הייתה לנו ברירה. אתה רוצה לומר שעכשיו צריכים לבנות את ירושלים, לא בגלל שאין ברירה, יש ברירה. הנה יש ברירה. אלא בגלל שירושלים זה הלב שלנו. תסביר לי את זה, תברר לי את זה, תוכיח לי את זה, תשכנע אותי בזה, תעשה שהאמת הזאת היא תהיה אמת גם שלי ולא רק שלך. ומה עם האמת הקודמת? בטלה. הלכו לאחד מן הצנחנים שרואים מול הכותל במלחמת ששת הימים, שכולם צילמו אותם, שם מכל הכיוונים, שלושה שמה מול הכותל. הלכו לא, לפני כמה שנים, שאלו אותו. נו, מה אתה אומר? על הרגעים המיוחדים שעברת, הצנחנים מול הכותל בוכים. נכון, התרגשת מרוב אמונה? על מה אתה מדבר? איזה אמונה? אמונה, אתה בוכה מול הכותל, הרי זה. גם אנחנו מגיעים לכותל ואפילו לא בוכים. ואתה בכית. אז הוא אמר, מה פתאום? עזוב, זה רק תמונות. הוא לא מודה בזה היום. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא פעל אינסטינקטיבית, והיום הוא כבר לא שם. מה, זה עבוד? לא, זה לא עבוד. זה היום צריך להיות מתוך הכרה גדולה. היום זה צריך להיות מתוך בירור גדול. אז זה נקרא אמת נהדרת. אתה הולך לאותם אנשים, הם אומרים לך, היו כלא היה. לא מודה. אנחנו מתרגשים לראות אותך מתרגש. אז אתם תתרגשו. אתם מתרגשים מזה שאני התרגשתי. אבל היום אני לא מתרגש. למה? כי לא החזירו אותי לכותל. כי אני לא שם. כי מישהו צריך להביא, להסביר לי מה אני עשיתי שם. צריך לברר לי את זה. זה נקרא אמת נהדרת. כן. זהו, זה עכשיו הסברת מה הבעיה. שאי אפשר להסביר להם דבר קטן. אם אתה תתחיל עם העירוב, הסתבכת. סיפורי חבל לא יעבדו. שמע, מותחים חבל בין שני עמודים ואומרים שיש פה חומה. טוב, טוב, טוב. טוב, סדר, סדר. זה לא עובד. האמת שהיום צריכה להתגלות, חייבת להיות אמת מאוד גדולה. זה הסברתי קודם. למה האמת נהדרת? הייתה אמת. מה זה? לא הייתה אמת. עובדה שאנשים פעלו לפי האמת הזאת. עובדה. עובדה שבאו, בנו את הארץ, התיישבו בארץ, מסרו את הנפש, נלחמו. אתה תלך לאנשים וגיד, מה אתה תגיד, תזביר. כן, אבל האמת היום הזאת היא הפכה להיות אמת קטנה. אותם האנשים שהיו דבקים באותה אמת, היום הם עוזבים את האמת הזאת. למה? כי היא קטנה. היא כבר לא אמת מספיק גדולה. היום חייבים אמת הרבה יותר גדולה. אז אי אפשר להתחיל עם העירוב. צריך להתחיל עם דברים הרבה יותר גדולים. והדברים הגדולים זה אמת כוללת. לא אמת במושגים של המעשה הפלוני או המעשה האלמוני. אנשים אומרים, זה לא. זה התורה. התורה זה לעשות, למתוח חוט. מה יש ליהודים האלה עם החוט שלהם? מה הם עושים? והצריך לדבר על דברים מאוד גדולים. הרי בכל תחומי החיים אנשים היום רגילים לדברים גדולים. כל העולם, כל הידיעות, כל המחשבות. אז גם כן התורה צריכה להיות במדרגה הזאת. זה נקרא חוכמת סופרים תסרח. זאת אומרת שהדבר הקודם הוא כבר לא נראה. והנה עובדה שאותם האנשים, אתה תביא להם, תביא לאנשים, למשל, ציונות. יש אנשים שאומרים, תראה מה שקורה. אנשים שפעם היו כל כך מתלהבים, היום לא אכפת להם. אז מה תעשה? לך תביא את כל המקורות שהיו להם פעם. נביא להם את המקורות. תראו מה שאמר ברל כצנלסון. תסתכל. הנה, אסמכת. מה הוא יגיד לך? אתה מביא לי עכשיו, מה זה מעניין אותי עכשיו? מה אתה חושב שאני לא מכיר? אני לא יודע? זה לא... עבר. פסה. זה לא זה. אתה צריך להביא לי משהו אחר. כן. אתה לא תצטרך להסביר. זה לא צריך להסביר. זה כמו שאתה מסביר לאדם, דוגמה למה? לילד קטן, אתה אומר, לך תחוץ ידיים. למה? כי יש לך לכלוך בידיים. טוב. תצחצח שיניים. למה? כי אם אתה לא תצחצח שיניים, יהיה לך חור בשיניים. מה אכפת לי? יהיה כואב לך. ונביא אותך לרופא שיניים, יהיה לך עוד יותר כואב. טוב, בסדר. כל דבר אתה מסביר לו. אתה לוקח אדם גדול, ואתה מסביר, אתה מסביר לו על היגייניה. אתה צריך להתחיל עכשיו לפרט לו? תשמע, אדוני, יש בעולם מה שנקרא חיידקים. בוא נראה לך מה זה חיידקים. וחיידקים מביאים מחלות. ואם אתה לא שומר רמה מסוימת של ניקיון, החיידקים האלה עלולים לפגוע בך. אז מעצמו הוא ישאל. אז טוב, תסביר לי מה עושים. צריך זהירות. ידיים סבון. שניים צחצח. מקלחת פעם ביום יומיים. זאת אומרת, אתה הולך מן הכלל אל הפרט. כשזה אמת קטנה, זה פרטים. ואנשים, זה מעייף אותם כל כך הרבה פרטים. כי הם לא מבינים את הקשר. אבל אם אתה מסביר את העניין הכללי, מן העניין הכללי אני אבקש את הפרטים. תגיד לי את הכלל, ואז אני אשאל אותך כבר מה עושים. זאת הדרך הנכונה. אתה לא תגמור להסביר את כל הפרטים. אתה גם לא תוכל להסביר את כל הפרטים. יש לך דרך להסביר כל פרט ופרט בכל פרט שבא לך? לא, אי אפשר. אין הדבר סוף. כל פרט יש עוד פרט. אז מה עושים? מסבירים את האמת הגדולה. מן האמת הגדולה, האדם יבקש את הפרטים. זאת... זה תלוי... אם אתה לא מחבר את זה לחיים. אם אתה מחבר את זה לחיים, לא. האידאלים הגדולים זה לא אידאלים שבשמיים. האידאלים הגדולים זה אידאלים שמטווים לך דרך חיים. תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על, בוא נדבר תיאוריות. הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה. נו, וזאי, זה נוגע אליו כל... אתה לא צריך להגיד. הוא יראה אותך. הוא יסתכל עליך. אם אתה אדם, הבאת לו אמת גדולה, ואתה חי על פי אותה אמת, אתה לא צריך להגיד. זה כמו קצין בצבא. החייל, איך הוא לומד ללכת? כי הקצין שלו, ראית פעם קצין שנותן הסבר לחיילים שלו איך הולכים מהר במסע במשך... יום שלם? לא! אני לא קיבלתי הסבר כזה מן הקצין. איזה הסבר קיבלתי? אחריי, רוץ. לא, אף אחד לא אמר לי מה עושים זה. אין זמן. אחריי, רוץ. ומהר מאוד הבנתי. אני ראיתי, הסתכלתי עליו, ראיתי איך אתה לא מסתבך, ואיך אתה צריך לתפוס חזק את החגור, ואיפה לשים את הנשק. אף אחד לא נתן לך הסבר. למה? כי אתה ידעת שאתה חייב להצליח. אז אתה אומר, הוא קצין, כל מה שעשיתי, הוא כבר עשה. ואני רואה שהוא יודע לעשות את זה. אני אחריו, אז ממנו למדתי כל פרט. אני לא, לא צריך להסביר לי איך הולכים מהר, איך שמים את הרגליים, ואיך בדיוק אתה תופס את הנשימה הנכונה. הוא לא נתן לי שום הסבר. הוא אמר, אחריי, רוץ. אז בהתחלה, עוד אחד. ואחרי כמה קילומטרים, אתה הסתכלת עליו ותפסת בדיוק איך הוא הולך, ואמרת, אין שיטה אחרת. עובדה שהוא מצליח, ואם אני לא אעשה אותו דבר, אני אבוד. ככה זה יהיה אותו דבר. אם הוא יתחבר לאמת הגדולה, והוא מרגיש בליבו שזאת האמת, אתה לא צריך להסביר לו איך לקשור את הנעליים. הוא יסתכל עליך. הוא ירצה ללכת בדרך הזאת. כי הוא רואה שאצלך האידאלים מתורגמים בחיים. זאת האמת היותר גדולה. איך אנשים מוכנים ללמוד מן המאמינים. כי הם רואים שהאמונה מחיה אותם. היא מדריכה אותם. היא נותנת להם להצליח איפה שאחרים נכשלו. הם רואים את זה. הם רואים. מה אתם אומרים? תסתכלו איזה מצב. מה קרה? כמעט שליש מן האנשים, אם לא יותר, מתגרשים. אנחנו המאמינים דווקא בונים בתים טובים. בוא תראו. לא צריך להתחיל, בוא אני אסביר לך את הפרטים. הוא רוצה לדעת. הוא רואה שזאת האמת. הוא רואה שאיפה שאחרים נכשלים, מצליחים. בלי עטפות מוסר. בלי, בוא, תעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה. הוא לא צריך. הוא רואה. הוא רואה מה זה עושה בחיים. זה תמיד היה ככה. אפשר מתוך הפרט ללמוד על הכלל, אם קודם כל למדת על הכלל. Okay. אם לא למדת על הכלל, ודאי שאפשר. כתוב, כלל הוא פרט, הוא כלל. הנה, מה שאתה אומר זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. למדת על הכלל, למדת על הפרט, ומן הפרט אתה חוזר על הכלל. נכון מאוד, צודק. אבל אם לא למדת על הכלל, אתה לא תלמד איך הפרט מביא אותך לכלל. אתה לא תלמד. כן. 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 אני הבנתי. כן, כן, אני מבין מה שאתה שואל. כן, אני מבין מה שאתה שואל. זה נכון, זה שאלה טובה. התשובה היא יצירת המציאות הכללית. יש דברים שאומר, יש אנשים שגם אם תסביר להם את כל האמת, זה עדיין לא יביא אותם אל האמת. למה? כי הם בעצמם עיוורים. אז התשובה היא ש... המציאות הכללית. יש אנשים שמה שפועל זה המצב הכללי. אנחנו לא נוכל להתחיל עכשיו לקחת כל אחד ואחד ולהגיד לו בוא תקבל שיעור באורות. אבל אנחנו יכולים ליצור בארץ מציאות שהיא על פי אורות. ומתוך זה קמים והולכים. דוגמה, קיבוץ גלויות. יש יהודים שעולים לארץ. למה עולים לארץ? מה, הם הבינו את יסוד הגאולה? הדוד שלי עלה. הבן דוד שלי כבר בארץ. יש לי כבר כמעט את כל המשפחה. אז זה היצירה של המציאות הכללית. היא גם מרוממת את הפרטים. זה כמו בתפילה. תתפלל במניין. ובתוך המניין, יש כאלה שמתפללים בכוונה גדולה, יש כאלה שלא, ויש כאלה, יש בכלל הם טרודים. אבל באותו רגע שהם נמצאים בתפילה הכללית, הם שומעים, אמן, יש מרבה, פתאום, אמן, יש מרבה. הוא פתאום באמצע, פתאום מתעורר, אמן, יש מרבה. הוא מתעורר, למה? כי הוא שומע מסביב, כולם צועקים, אמן, יש מרבה, אמן, יש מרבה. אז מה? נכון, זה נכון, זה עובד כך. אנחנו עובדים על יצירת מציאות כללית. על פי אותה מציאות כללית, כל הפרטים מתחברו. כמו בהר סיני, גם כן. כולם שומעים, נעשה ונשמע. מה אומרים? נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. זהו.